יום רביעי, פרשת משפטים. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח עם סיפור מלפני 25 שנה. סיפור שסופר על ידי הרב למברג ביתד נאמן. קבוצת מדענים בארצות הברית שעסקה בחקר החלל הזינה למחשב נתונים של מסלולי כוכבים במערכת השמש. המחשב התבקש לחשב מה היו המסלולים שלהם לפני מאות רבות בשנים. באחת הארצות לאחור נפסקה לפתע פעולות המחשב, מומחה IBM, חברת המחשבים הטובה והמפורסמת בעולם בשעתו, הובהלו לתקן אותו. אבל עד מהרה התברר שהתקלה לא במחשב. התגלה שהמחשב מצא שחסר יום קלדנרי שלם. כולם עמדו משתאים. אז נזכר אחד הנוכחים בפסוקים המובאים בספר יהושע, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא עד לבוא כיום תמים, ולא כיום הוא לפניו ולאחריו. מילא התברר להיכן נעלם יום שלם. אבל בזה לא עדיין, וכך עוזרת גילתה שאותה יממה חסרה במחשב, לא הייתה מורכבות מ-24 שעות בדיוק. ואז נזכר מומחה במאורע נוסף, שהיה הנביא מבשר לחזקיהו המלך שחלה אנושות, שאומנם ימיו היו אמורים להיות ספורים. ושהקדוש ברוך הוא נענה להאריך את חייו ב-15 שנה. כשחזקיהו מבקש עוד להוכחת האמיתות ההבטחה, שואל אותו הנביא ברצונו שהצל שבשעון השמש, אז הוא יעשה מעלות קדימה או אחורה, אז אומר לו, שישוב אחורה. הגישה שלו נהנית, והשמש מתעכבת 10 מעלות. וכאן תמונות 40 דקות נוספות, בימה ישנם 1440 דקות. נחלק אותם ל-360 מעלות, יוצא שכל מעלה ארוכה 4 דקות, ו-10 מעלות זה 40 דקות. סיפור את המייסע הזה, זה מתחכם אחד, והוא אמר, וואה, כמה עצום המדע. אז השומע המופתע ניסה להבין, הרי הסיפור מגלה עם גדולתה של התורה הקדושה, לא את עצמותו של המדע. סיפור לו, אתם מתחוכם, שזה בחפירות הארכיאולוגיות, נמצא איזה מקווה עתיק, שהמידות שלו, תאמו לשיעור חזון איש. סיפרו את זה בהתלהבות לאחד מתלמידיו, אבל לא התייחס למידע מריש, אז תמו על האדישות שלו, אז הוא אמר שאם היו שיעורי אותו מיקווי מכחישים את שיעור חזון איש, הייתי אמור להצטער, הייתי אומר שזה אין ראייה. אז אם אלה עכשיו אני אתלב עם הראייה, שזה כן ראייה. אז אם אלה זה גם לא ראייה. ולענייננו, התורה נמסרה מסיני ומשיכה להימסר, אב לבן, דור אחר דור, התורה לא זקוקה לאימות. לכן, כשמדילים שהמדע משוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה, עולבת מחשבה כמה עצום המדע והקלטה התורה, היא לא זקוקה לכל סעד מאף אחד. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור הימי. סיפר אותו הרב לוביצחוק זילברשטיין, מופיע בספר ברוכי נפשי. סיפור נפלא שסיפר הגאון רב מסעוד בן שמעון שליטה. פעם אחת הוא אומר, הייתי בחדר של הצדיק, רבי בסלי, זכותו תגן עלינו. בנתיבות שעשה שם סעודת ראש חודש. רק כמה אנשים בודדים הורשו להיכנס לחדר בזמן הסעודה. אחד הנוכחים היה יהודי שבבית שלו היו 7 בנות שהגיעו לפרקן. כולם המתינו לזיווג שלהם. באמצע הסעודה קם לפתע אותו יהודי. על הרגליים התחיל לגולל באוזני הרב, תוך כדי שהוא בוחר בחיות נוראות. הצרות האיומות שלה, 7 בנות שאין לו פורטה לפורטה, לא יודע איך לחתן אותם, וכמה סבלו הוא ואשתו עם מחלות שונות, רחמנא ליצלן. הבחיות הגיעו עד לב השמיים. סיפר רבי מסעוד של הנוכחים, היה ניכר שהצער של היהודי חדר ללב של האביהם של ישראל, של אבא סאלי. ישב ככה מעורר כמה דקות, פתאום נפתחה הדלת והחתן שלו, הרב הגאון רבי יהודיוף זצ"ל, נכנס לחדר. כשנכנס הבבא סאלי בחתן שלו, התחיל לצעוק עליו בשאגות נוראות, למה נכנסת? מי יתיר לך לבוא? בני החתן חברו כסיד, הוא לא מצא מילים לפייס את חותנו. כמו כן חברו פני המסובים, בפרט שאהבה בין החתנו, הבבא סאלי הייתה ידועה לכל, לא הבינו מה קרה. פשוט צועק עליו כל כך. אבל הבבא סאלי ממשיך לצעוק עליו ואומר, אמור אחראי את המילים האלו, חתנו כמו בן. הבן יכול להיכנס אל אבא שלו בכל עת שירצה. החתן של רב לא מסוגל להוציא שום מילה מהפה מרוב הלם שהיה נתון בו. אבל חותנו אבא בצלי דחק בו, הכריח אותו להוציא את מהפה את המילים האלה בדיוק. באמת בסוף אחרי מה הוא הצליח. והנה אחרי שאבא בצלי שמע את המילים האלה שיוצאות מהחתן שלו, הוא מיד נעמד ליד הקיר, ופרץ ובכי מר ואמר, ריבונו של עולם, שומע אבא שבשמיים מה שהחתן שלי אומר, בן יכול להיכנס אל אבא כל זמן שהוא רוצה. אז עכשיו אני רוצה להיכנס אליך ובקש ממך שתעזור, שתעזור ליהודי שנמצא כאן וזקוק לישות טוב. כך הוא שעה ארוכה עמד והתפלל. אחרי כמה זמן הוא ניגש אליו ואמר לו, התפללתי ונענית. אנחנו משכים דקה מתוקה לפעות מרתקות על הדף היומי. גמרא אומרת, ברוכס ממזיין, אלו מעטו בית הכנסת ובסמדרש דלזו ומזוזה. האם מותר לתת דקה ליתומים עבור מזוזה? אז השולחן ערוך נפסק שבית הכנסת שרק אם יש בדיון חייב במזוזה, דנו על פי זה מה יהיה בבית מדרש. שם קהילות שאכן נהגו לא לקבוע מזוזה בשטח בית הכנסת. על הפסוק מסתם בנתנור האלה, שנאמר בפרשת מזוזה, רש"י אומר, אף לאחר שתגלו, היו מצוינים במצוות. הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שיהיו לכם חדשים כשתחזרו. וכן הוא אומר, הציבי לך ציונים. לנו מפור שמדבריו, הרי המצוות האלו לא מצוות תקיעות בארץ. שיהיו את זה בכמה אופנים. הרמב"ן כתב שיש בו המדבר שזה סוד עמוק, במהר"ל מעריך לבאר את זה. הגאון מווילנה אומר שברש"י היה כתוב בראשי תיבות, אי תף עין מם, שהכוונה שזה היה, הפרישו תרומות, עשו מעשרות. לא כמו שפתחו אותם, הניחו תפילין, עשו מזוזות. הגמרא בקידוש היא לומדת, חיוב נשים מצוות מזוזה, מזה שנאמר המצווה הזאת, אריכות ימים, למען ירבו ימיכם, והם נשים לא צריכות לחיות. המספר על המהר"ל דיסקין, שהגיע אליו אדם עני ואביון, הוא אמר שאין לו כסף למזוזה, אין על פתח ביתו מזוזה. מיד פתח המהר"ל דיסקין קופת הצדקה של בית היתומים, נתן לו כסף. אחרי שיצא עני, אז שאלו את הילדים שלו, מה עניין כספי בית היתומים למצוות מזוזה? ענה המהר"ל דיסקין אמר, על מצווה זו נאמר בזכר אריכות ימים. אם כן, מנעתי מהילדים שלו להיות יתומים והקדמתי רפואה למכה. אנחנו משכים פרשת שבוע מדבר שקר תרחוק. יש פה סיפור שסיפר הרב פיין ברנצל במוסף שבת קודש. היה איזה יהודי מבוגר שהתגלגל לבתי חולים עד שלא רופאים נמאס ממנו. אין מה להשקיע בו, שילך הביתה, שילך מושב זקנים, העיקר לא פה. אבל הוא במצב שלא צריך בית חולים. לא צריך, שם ישמור בעציב. הרי בעניין של האדון, רב שלזן נוירבך, של אחד המקורבים, הרווח מושר דומיננטי, סיפר לו, סיפור על אותו זקן שמושלך בבית, עזוב לנפשו, שאל מה אפשר לעשות. מה אפשר לעשות כדי שיסכימו להשפט אותו בבית חולים? טוב, הוא ניסה לחשוב, לא היה לו רעיון. אז הוא אומר לו, רב, תן לי עצה. הוא אמר, אם הייתה לי עצה, לא הייתי מבקש להתייעץ. שר האברכת המונית הראשונה נסע מיד לבית של אותו זקן, הוריד אותו, הכניס אותו למונית. אמר לנהג את שם של אחד מבתי החולים. המונית נסע לשם, עצר בכניסה למיון. ומיד לקח אותו אברך והשכיב אותו בבית חולים. מה זה הסתערו עליו אנשי הצוות? כיוון שההגנה הטובה ביותר היה התקפה, ככה אומרים לפחות, אז אמר להם, מה זה? יהודי, מצאת אותו סרוע על הכביש ברחוב יפו, השאיר אותו למות. רגע, מנסה אחד הרופאים להשתלט על המצב, מי זה האיש הזה? אמר, לא יודע. שיב האברך ורגליו נוסעות אותה החוצה. בעודו ניצב ליד הדלת, משיגה את צעקת הרופאה לו, אז הגן הזה מוכר לי, בוא תיקח אותו בחזרה. אבל האברך מציע, תסחוב אותו אתה לרחוב יפו, לא אני. היה להם ברירה, אז כן התקבל לאשפוז. הסיסי ככל אשר ציוטוני הודיע האברך רב של זלמן, עם חיוב גדול. ספר על התרחשות כהווייתה. לא הצליח לבלוע את הצחוק, נוכח האפיזודה המעציבה והמשעשעת כאחד. אבל הוא לא ציפה לתגובה הבאה, כפי שנשמע מפיו של פוסק הדור. הסיפור שלך טוב, אבל הצחוק שלך לא טוב, עברת לסוד הרדה של שקר. גנבת את דעת הבריאות, סיפרת להם שהזקן היה שרוע ברחוב יפו שאתה לא מכיר אותו. אז לשמחה זו, מה עושה? תזכה, תספר בעצב, רבא, רימיתי, אבל נאלצתי לעשות את זה. רבא, שיקרתי, אבל היה פיקוח נפש. אך, כדי פלט. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, כי היא גניביש, סיפר הגאון המתחבון עם זילברברג שליטה, מה יש לשם שם ידידו, בנחוס את רבינו ויינברג שליטה, רם בישיבת שרנוב, זה היה קצת זמן אחרי שנפלר המשביע, ששמונה רון לידר זה צד. בחור אחד מהמקורבים שלו שם לב שנעלמו מהבית של עשרים ישנים, אז הוא שמע זה באוזני אחד מבאי בית הרב. אז אותו אחד שרצה למד זכות, אמר לו שיש איזה אתר, לקחת ספרים ישנים מבית צדיק. טוב, אותו בחור קיבל את הדברים בתמימות. כשלמחרת הם נכנס לבית של הרב שטיימן, הוא ברכה להם הולדת, הוא ראה שם ספרים ישנים, אז הוא חשב על פי התרנה לקחת גם ספרים האלה. והנה זה פלא, כשניגש לראשי ולקראת את הברכה שלו, אז הוא שאל אותו, את הרב שטיימן, איזה קבלה טובה כדאי לקבל את הנובע הזה? הרב שטיימן נענה לו להתרחק מהגזל. כשראה את המילים האלה, אז הוא הבין מיד על מה הדברים מכוונים. אני מתוך גיליון שורי ליל שבת. אנחנו משיכים פה עם מאמר מפלא של הרב חיים ולדר. נקודת הסתכלות מומלצת לכל אדם שמונה לחיות את חייו ללא מרמור בתחושת המלצה. וכולם אומר, דווקא אבו מאזן גרם לישבה למחשבות פילוסופיות מרתקות, שהחלוק אותה עם קוראי, הוא אומר הרב ולדר. אבו מאזן איים והתריס נגד נשיא ארצות הברית על תוכנית המאה, נזכרתי שבעבר לא רחוק גם איים שאם לא תהיה התקדמות במשא ומתן המדיני, ואם תמשך הבנייה בשטחים ולא יתקבלו עוד כמה מהדרישות שלו, הוא יניח את המפתחות לנתניהו שהוא ינהל את הרשות הפלסטינית. המחשבה הראשונה היא, אל תאיים, אדרבה, שים את המפתחות, הסדר מצוין. המחשבה הזאת יש הרבה היגיון. כשאם לא יכלנו להחזיר את הגלגל אחורה, היינו מחזירים אותו למי שמיר. אם בהם פעם בכמה חודשים, אין יצטרך היה לאזרח, כל המדינה הייתה רותחת, סליחה, מזעם. כשנרצחה הנעלה, אין נערף מבת ים, יצאה המון רחבות סמוך לבחות כדי למחות לממשלה, שמאפשרת טרור שכזה. שמיר הגיב כדרכו, נו טוב, אפשר למנוע טרור ב-100%, כמה שהוא צודק. והספסוף כמו הספסוף, לעולם לא חושבת לי. כדי לשנות את המצב, דרכו את שמיר, אינו במקומו, נחשו את מי, את רבים ופרס. מה הם עשו? הסכמי אוסלו, ובתוך כמה חודשים, והספסוף קיבל, במקום זכירה פעם בשתי שנה, קיבל אוטובוס מתפוצץ פעמיים בשבוע. אז מה אתם אומרים? ברור שכדי שהמינה זה נניח תוכלות, נחזור לשלוט את השטחים. אז זה אומר שלא, שאלו את רוב השרים, חג עם קובע מדיניות, שובה מה גם התנגדו לו, אצלו חל יבם. כי אז הם יגידו שעדיף לא להחזיר את המצב לקדמותו. סיבה לכך שפשוטה, לשלוט על מיליון פלסטינים שלא תחמו את השלטון, רק עם ראש בלתי נסבל. לשלוט על מיליון פלסטינים שכן תחמו, זה לא רק עם ראש בלתי אפשרי. במיוחד שכל העולם כעת ינשוף לנו בעורף. להפוך אותנו לדרום אפריקה, לסוריה. ואל דאגה אומר, גם אבו מאזן לא באמת עושים את המפתחות, גם ישים מהר מאוד ימצא. אם עושה מנהיג אחר שיקח אותם, כי אם לא באמת יוותרו על השלטון היחסי שלהם, על החיים שלהם. למה יש אומר הרב ולדר, זו נקודת ההסתכלות מומלצת לכל אדם לאדם שמעוניין לחיות החיים שלו בלי מרמור ותחושת החמצה. בני אדם מלאים בטענות כרימון על החיים שלהם, על הצרות, על הבחירות, אבל אם תהיה להם הזדמנות לחזור אחורה ולפעול אחרת, לא בטוח שהם מסכימו. אנשים בוחרים על הצרות שלהם, על דברים שקרו להם, אולי על החיים. אבל אם תבקש להם לשקוע החלפה של החיים שלהם עם חיים של אחרים, הם יססו, בצחו של דבר, יסתפקו בפקלה שלהם. אז זה כבר נאמר, איזו עשיר, סבר בחלקו. הוא מספר פה, אחד הפרויקטים בארץ, שרו לקראת סוף הבנייה, יחידות דיור נוספות. אותו שבנתה את המתחם, אז החליטה לעשות הגרלה בין המבקשים הרבים, יחידות דיור, אבל הודיע מראש, הוא של עליות הבנייה, ושל העובדה שרוב הרוכשים שם עוד כסם ארבע שנים קודם, אז זה עלה עוד עוד 25%. טוב, הרוכשים ניגשו לעגלה, ואכן מהם שזכו בעל מצוות עורך דין, שם נאמר להם שוב על התוספת. והם שילמו את המקדמה, והם פשוטו לזכייה. אבל כמה מהם, הוא אומר, זאת הסבא. חודש אחרי ששילמו, שלחו 10 מהם מכתב למשרדי העמותה שהם טענו שבעיון מחדש זה המכרז עולה שהם זכות להעלות מחיר דירה ב-25% ולכן הם מציעים להשוות את המחיר זה של כולם. אתם תחליטו אם באמת הם הופתעו או שתכננו את זה מכתחילה. גם עסקאות ואחרי זה לנסות להוריד בחזרת המחיר. מה החליטו? התכנסו והחליטו חברי העמותה שמכיוון שהתגלה משהו שלא היה ידוע במרכאות כמובן יבואו כל הזוכים בהגרלה ויחתמו שהם מודעים לעליית המחיר. אם לא, תקבלו את כל כספם בחזרה והדירות יוצאו למבקשים אחרים שלא זוכו בהגרלה. לא נראה לכם מה רוכש אחד שהחליט להתחרט בחישה? לא. על כורך אתה אחראי אומר את המשנה בעובד. ידוע השאלה, למה בני אדם ננשים על החטאים שלהם? האם מישהו התייעץ איתם? הם מוכנים להיוודד מלכתחילה? המגיד נדום הסביר את זה במשל, העירה אחת גרו שני אחים, אחד עיוור, אחד חרש. העיוור נשא אישה טובה אבל מכוערת מאוד. החרש נשא אישה טיפשה וצעקנית, מלאת חרפות וגדופים, שניהם היו סמכים וטובי לב. העיוור הסתפק בחוכמה ובטוב לב של אשתו, זה רק שהוא לא יכול לחזות בזה לפני. אבל החרש גם שמח, הוא היה בטוח שלו רק היה זוכה לשמוע דברי חוכמתה של אשתו, החיים שלו היו משלימים. יום אחד, הגיע להערה רופא מומחה, שבהרבה כסף הוא הצליח לרפא את העיוור וגם את החרש מהחרשות שלו. טוב, כשהגיעו הבית הנרגשים, גילו מאוד מהר את הסחורה שחיכתה להם בבית. לאבל נהפך מחולם, חיים הפכו לגיהנום. בתים שהיו סמל לרוגע ושלווה הפכו לקיני הלכות וצרפו באוויר. ולדי בכך הרופא עוד מגיע לבקש את השכר. אחר מגיע לך, זעמו עליו השניים, כל אחד בתורה, הרס עליהם את החיים. הם סרבו לשלם את השכר פריחה של הרופא בטענה שהוא רק הזיק להם. הרופא טבע שכרו בבית דין, ולשמחתם של השניים הוא עסק הרב שהם אכן יזוק, והוא לא חייבים לשלם. השניים קפצו מצמחה, אפילו הרופא נותר על עמדו מוכתב ומוכתב, אבל הרב לא הסתפק בזה. כלומר, לא זה בלבד שהרפא לא יקבל את שכרו, צריך לתקיים את הנזק שהוא עשה. להחזיר את העיוור להיות עיוור ותחרש להיות חרש. כאן קפצו שניים ובעלה לא, אלא לא תסכים. שמסכים לחזור ולהיות עיוורים וחרשים? כך חשבתי אמר הרב. אם כן, אתם צריכים לשלם ידית לרופא את כל השכר על האמן שלו. למשל ברור, נכון שבני אדם נולדים על כוחם, אבל איזה פלא, למרות זאת, אדם נאחזים בחיים, הדבר המחיד ביותר זה המוות. אם כן, אם כך הוא מהר, צריכים לשלם במחיר. שבורי העולם טובה. ומה עצם הרבלתי לבן אדם לערוך את ההתבחינות הזאת? כל פעם שמתבחינים, כמו שמתבחינים לעצמם, על זילותם, על חייהם, על הבחירות שלהם, דבר אפשר לשנות רק כשיש אנשים אופטימיים שמשלימים העבר ומוצאים ואפילו ממציאים, ממש כך, את הנוסחה שמייפה את העבר. מוכיחה שאם היה אחרת, היה יכול להיות יותר גרוע. יש אנשים פסימיים שלעולם לא משלימים עם הבחירות שלהם ותמיד הם ימצאו ואפילו ימציאו את הנוסחה שתציג את המסלול החיים שלהם ככישלון. דרך כלל, תוך הטלת אחריות על הזולת, לחצו עליי, תצעיר, רטו אותי, אתה לדוד קשה. אכלו לי, שתו לי מה שנקרא. סיים הרב ולדר, ידוע המשל, ידוע למשל שבני אדם מנסים לשנות את בני זוגם, בדיוק את התכונות שגרמו להם להינשא מלכתחילה. והאמת שככל שבני אדם ישלים עם העבר, החסרונות שלו, הדומים והמתיים, ככה הרופא והעתיד שלהם יהיו רגועים ושלבים ומושרים איתם. ואנחנו ממשיכים עם דף מים בהלוך, אנחנו עוזים בשעה טובה בסימן תוף נ"ז, סעיף א', מה הפירוש? הפירוש מן המוקוף. מדוע אסור להפריש חלה בשבת ביום טוב? ובאילו אופנים ניתן להפריש חלה גם ביום טוב? אז בתיקים שיש בכל אחד מהם בפני עצמו שהוא חלה, אפשר להפריש חלה מאחד עבור כולם, גם בלי צירוף סל, דיינו להניח את כולם בכלי אחד. אבל למרות שאין צורך בצירוף סל, לכתחילה כן צריך את כל הבתיקים בחדר אחד. הלכה זאת נקראת הפרשה מן המוקף. הוא תסתכל לו בהלכה זאת שאם הוא חלק בתיק שיש בשיעור חלה למספר חלקים, אפשר להפריש מאחד החלקים עבור כל החלקים. גם אם החלקים לא מונחים בבית אחד. והבצקים שיש בכל אחד מהם שהוא חלה, הוא יפריש בחלק מהם, והתערבו באלה שלא יפריש, ולא ניתן להבחין מדיהם. צריך להפריש חלה מכל אחד מהם, או ללוש בצק נוסף, שיהיה בו שיעור חלה, והפריש מן עבור גם עבור, גם עבור הבצקים האחרים. חז"ל אסור להפריש חלה בשבת וביום טוב, אלא שהמפריש מתקן דבר שלא היה מתוקן. צריך גם פעולת ההפרשה נראית כאילו המפריש מקדיש את החלה והקדיש אסור בשבת וביום טוב. יש לזה דומה למקרה חומם כאן. אבל בצק שמלוש ביום טוב עצמו, כיוון שמותר להתחיל ללוש ביום טוב, תראו חכומים להפריש גם ממנו חלה ביום טוב. בצקים שנפלו שלפני יום טוב לא הייתה להם שיעור חלה, לא היה בהם שיעור חלה, וביום טוב חלה הם אפילו הפרשה צריכה לידי צירוף סל. עד יש שהתירו להפריש מהם חלה ביום טוב, כיוון שהם נחשבים כבצק שנלוש ביום טוב. אבל יש מפוקפקים על כך, וראו ללוש בצק נוסף ביום טוב ולהפריש ממנו עבור כולה. מי שיש ברשותו ביום טוב בני מאפה שלא הופרשה מהם חלה בערב ביום טוב, אז הוא יכול להכין ביום טוב מאפה נוסף כדי להפריש ממנו עבור כולם. אבל אפשרות עוד קיימת רק במקרה שהוא רוצה במאפה הזה, או מאפה טריש, אם לא כן, אסור ללוש ולהפריש ביום טוב. בחוץ לארץ, במקרה שנקרא בכל מאפה מאיזה בצק מאוחן, יש אפשרות נוספת. יכול בלי הפרשה ולשאר חתיכה אחת, כל בצק, להפריש ממנה אחרי וחלה הלכה טוב. חיום טוב אפשר לצרף כל אחד יכול בכלי אחד ולהפריש מאחת מהן חלה עבור כולן. עד כאן מיני דפעמים הלוך שנלמד היום. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. בצקים המאפים שאין בכל אחד מהם בפני עצמו שהוא חלה, אפשר לצרף אותם בכלי אחד. והפעולה הזאת נקראת צירוף סל. והעטיפות של העטיפה של כמה המאפים יחד עם הגבת, סדין וכדומה. נדע כצירוף סל, ייתכן שזה גם, שגם כיסים מלמעלה לבד מספיק. כלי שאין לו תפנות, כגון שולחן או מגש שטוח, ספק אם אפשר לעשות את זה מצירוף סל. העון שחובר לקיר, יש אומרים שזה לא נחשב, כי הוא חובר לקרקע. יש גדול כן להקל בזה, אבל זה ששום חלב דרבונן, ומקרר מקפיא, יש להסתתקו. שומעים כי, תשבים לי אין זה. ויש אומרים שאם לפחד מקרה פחד מהמקרה, נפיק מהם אחורה, נזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, כשהר פסח חל בשבת, אין לבשל לשבת זו מאכלים חמץ, שדרכן נדבק לכלים שמנוחים מתוכם, כשלא צריך להדיח אותם בשבת, אבל תבשיל שקטניות שנדבק לכלי, זה מותר גם לבני אשכנז, שלא אוכלים קטניות, כשהרוע צריך להזיח את הכלי, כמו שאין בקטניות, צור של בלרוע ולמוצא, ולכן כל מי שיש לו אפשרות לזה, יכול להשאות לשבת אותו לגבי קירה נקייה של חמץ, חמין, שיש בו קטניות ומוכן. מי שעבר במשל לשבת זו מאחר חמץ שנדבק לכלי, לא יכול להסיר מים ממנו את החמץ, בלי הדחה במים, ויש מגוי שידיח לו. דבר לא אפשרי, להדיח אותו קצת בעצמו, אם עדה נדרשת להסרה את החמץ. דף היום תנו דבלי, את מי מכבדים לזמן, ומהו עונשו של העונה או מניסיימו, והאם המאורץ מצטרף לזימון. כך ולא מסימנים, נלמד במסכת ברוכס דף עם זין, הוא שלוחה שתיים, וחל שור, והרבנים הגאונים, מגבל בתורה ולרבות נחת. ולקראת סימא חפצים בחיים, חפץ חיים ימי. אז לפעמים שנלמד היום, חפץ חיים הביא את הארורים, שאליהם עובר המספר השנורת. אור אחד זה אור קרב וסייסר, אחד זה אור רמש גיבו בדרך, זה לא רק איתם. בגלל שאני מספר, הוא מקבל מכשלים אחד השני לעברה, ודבר שלישי הוא אומר, אם האבון הזה נשאת לו אפטר, הוא לא מקבל עצמו להיזהר ממנו, אז הוא מדבר על אור שלא כמו דבר תאיר הזויס. דבר רביעי, אם הוא מספר לשנור על אבא ואמא, הוא עובר גם על אור מקלו ואימא. הביאור מוסוף הם מביאים ארור מסופים שאם האש הוא דיבר עליו תמיד חוכם, איזו גרם לו לבית הפרנסה, אז הוא בא ירושלמי שעובר על אור אשר לא יוקים. לא הפעם ראשונה דבר עליו בשנורה. ואם הסיפור הוא מלמד תינוקת של מסרבון ומפסיק עם שלטות בי לדבר ופנים דבר גנל אחרים, אז הוא הולך לדבר שהוא עובר גם באור ועושה מלכס. שם רמיה. לגבי אור מקלאו ובימו, אם שאנחנו מתחיים מנה, אז אם באור מוסוף, אם משהו כלב חיות, או משם אחד, אם הלכת שעזה האנטימה שלו, או כשהייתה קלה ובגלה בינם, ושלא נסד, לפי בגלל שהיא סליחה שהתחתנה, החיים הטובים, והלך חיים שלו דרך ים וצבא, שם הרחם. וחפצו היהודים לבקש, ומצאו את עצפת הים, ועין אחת הייתה מנוכרת מעורים, שם שמור, כמו שכתוב בפסוק, עין תדאג לאביב ותביב. עין תלג לאביב, אומר הפסוק גם יש לי, ותבוס לקראת מקרוע ערבי נחל. עוד נידונים נוספים מוזכרים שם לגבי אבון הזה, האם אסור רק במבזה אותם, או גם אם בז להם בלב? אז בלשון הרמב"ם משהו שזה רק כשהוא מבזה אותם בדברים. זה אפילו כשהוא מבזה רק ברמיזה, זה רק משהו משהו חנוך. גם בחיידים הוא מוכיח שאפילו אם מבזה אותם בלב עובר על האור. עוד נידון מביאים פה הקבל צורס, כתב שאיסור מקלב ואימו את זה אפילו מקומים פה. שלא קיים את הסקיבות אמר, או שנראה דווקא שלא מקום את זה. ולשתם נאמר, אני השם. למדים מזה, שזה דווקא, שלא קיים את הסקיבות אמר, או שנראה דווקא שלא מקום את זה, בגלל ששם נאמר, אני השם. נלמד מזה שכולכם חייבים מקוודי. אבל למקלי אבי ואימו, לא למר אני השם. זה לומר שגם מקרה כבוד השם, אסור לקלל אבי ואימא. עד כאן בעניין הזה, ולסיום עבודה התחזקות יומית. ספר הרב מבריס תגובה שהוא אמר פעם, שאם זה אדם מיליון דולר בכיס, הוא משה שזה בכל שעה, כדי לוודא שזה שם. לא נעלם. יאמן לי זה חשש סביר שזה יקרה, שזה קרה. ואף אחד לא ישתומם על המתח הרב שבו הוא שרוי, שהרי זה לא דולר שלא מכך, מיליון דולר. הוא הוסיף ואמר, בעיניי, אני צריך את זה מיליון, זה מפני שאני כל כך מתוח. חרד אלה. עד כאן רבותיי, והיום נזהר שלא להפסיד שום מצווה ונזכור שאין דבר יקר יותר ממעשה המצוות. יהי רצון שנצליח בכל אשר יפנה, באופניות ובגשמיות וכל טוב.